טוב, אז בפרשת השבוע שנקרא בעזרת השם, אנחנו לומדים על מעמד הר סיני, כשפרשת משפטים שנקרא, אז אנחנו לומדים על מעמד הר סיני, כשהתורה משחזרת את מעמד הר סיני בסוף פרשת משפטים, ושם כתוב שעם ישראל אמר נעשה ונשמע. המדרגה הזאת של נעשה ונשמע היא מדרגה גדולה ונוראה. בחז"ל כתוב שכשעם ישראל, הקדוש ברוך הוא חיזר אחר אומות העולם והציע להם את התורה, כולם מכירים את המדרש הזה. המדרש אומר שבא לבני עשיו, בא לבני ישמעאל, רוצים תורה, אמרו לו מה הכתיב? אמר להם לא תגנוב, לא יכולים. הם אוהבים לגנוב, הם מהדרים בלגנוב. סיפר לי חבר שלי, הוא אמר לי שכשערבים גונבים, הם פשוט מרגישים שהם לא גנבו, שהם לקחו משהו שלהם, עד כדי כך שאם אתה שם אותם במכונת אמת, מה ידע נקרא, מה שנקרא פוליגרף, הם יוצאים זכאים אם הם אומרים זה שלי. אז הם ממש מאדרים בנטילת ידיים, כן, לוקחים כל מה שזז. ובא הקדוש ברוך הוא לבני עשיו, רוצים תורה, מה כתיב בה? לא תרצח, לא כל עצמותו של אבינו, כל השבח, כל הברכה שאבא של יצחק נתן לעשיו, זה על חרבך תחיה. וככה עוברים ממקום למקום, עד שהקדוש ברוך הוא מגיע לעם ישראל. אז אני רק אגיד הערת אגב לפני זה, שחתם סופר על התורה, כותב, מה פשט? כאילו אם הקדוש ברוך הוא רוצה למכור את התורה שלו, כמו סוכן מחירות, טוב, אז מה אתה נותן להם את המצווה הכי קשה לקיום? מה אתה נותן לישמעאלים דווקא לא תגנוב? אתה יודע שזו החולשה שלהם. כאילו, משל למה הדבר דומה? משל לאדם בא למכור אוטו. אז מתקשרים אליו איך הרכב, אז הוא עונה, אל תשאל כפרה. האוטו אוכל שמן יותר מדלק. כשאתה עולה בירושלים, תגיד וידוי של רבנו ניסים. מי מוכר ככה אוטו? אז באמת, למה הקדוש ברוך הוא נותן לאומות העולם דווקא את המצווה הכי קשה לקיום? אז מסבירים שבעצם הקדוש ברוך הוא לא מחפש מה שתקיים סך תרי"ג מצוות, סך מצוות, אלא הקדוש מחפש עבדים. ועבד לא שואל מה כתיב ב, שאלתם מה כתוב בה, אתם לא רואים לקבל את התורה. ולכן השם נותן להם את המצווה הכי קשה לקיום. אבל כשהקדוש ברוך הוא מגיע לעם ישראל, אז הם אומרים, וואו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. עם ישראל אומר את המילים נעשה ונשמע, ובאותה שעה יצאה בת קול ואמרה, מגילה רזי זה לבני אדם דבר שמשתמשים בו מלאכי השרת, שנאמר ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושה דברו לשמוע בכל דברו. גם מלאכים הם קודם עושים ואז שומעים, גיבורי כוח, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. הם גם עושים ואז שומעים. המהר"ל מסביר שהנעשה ונשמע של עם ישראל זה ביטוי לזה שעם ישראל לא שומע, לא מבין לפני שהוא מקיים, אלא הוא מקיים את זה כגזרות של מלך, וזה השבח הגדול שלהם, אומר המהר"ל. זה בדיוק הנקודה שחז"ל אומרים, כתפוח בעצי היער, מה תפוח עליו קודמים לפריו, ככה עם ישראל הקדימו לעשה ונשמע. וזה בדיוק אותה נקודה של מלאכי השרת, שגם הם, עליו שיש להם שכל עליון, בכל מקום הם משרתים את הקדוש ברוך הוא, בלי היגיון, אלא כי השם ציווה, ואולי רק אחר כך הם מוסיפים את נקודת ההיגיון. טוב, אז אם כך הם פני הדברים, מוריי ורבותיי, עד כאן דיברנו על נעשה ונשמע, ושבח מעשה ונשמע. אממה, זה קצת קשה, כי במתן תורה חז"ל אומרים והתייצבו בתחתית ההר, והתורה הקדושה אומרת והתייצבו בתחתית ההר. אבן עזרא, אם אני לא טועה, כותב, מה הפשט והתייצבו בתחתית ההר? אבל הרי כתוב שכל הנוגע בארץ, הכל יסתכל, ירוא ירא. אלא זה הזמין את חז"ל לדרוש, שמלמד שקפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית. אז בפשט הקדוש ברוך הוא תלש את ההר ואמר להם, אם מקבלים אתם תורה מוטב, ואם לאו, אני עוזב. חבל, שם תהיה גבורתכם. שם זה מילה יפה לפה. אז לא מבין, התורה ניתנה בכפייה או מרצון? מצד אחד אנחנו רואים פה רצון מוחלט של עם ישראל, נעשה ונשמע. מצד שני הקדוש ברוך הוא אומר, וואלה, כי מקבלים אתם תורה מוטב ועם לב, כאן אני קובר אתכם. משמע שזה היה התמדת אקדח זיגזאוור לרקה. אז מה הפשט? אני היום יש עוד הרבה תשובות, אבל אני מתמקד היום רק בארבע תשובות, בסדר? אנחנו נגיד את חזקוני, נגיד את התוספות, נגיד את המהר"ל מפראג, שזה הלב של השיעור, ונסיים, איך לא, בחסידס, בחסידות, נסיים בבעל התניא. אז אני רוצה להתחיל אולי בחזקוני. החזקוני כותב, החזקוני אומר, מה שעם ישראל אמר, נעשה ונשמע, זה על התורה שמכתב, בסדר, אפשר להתמודד. אבל שהם שמעו שיש גם, מה? יש להם גמרא? שהם שמעו שיש תורה שבעל פה, הם אמרו, ריבונו של עולם, לא על זה סגרנו דיל. אז הקדוש ברוך הוא היה צריך לקפות עליהם ארכי גיגית ולהגיד, או שאתם מקבלים על עצמכם או לא. ראיתי שמקשים על החזקוני הזה, מקשים קושייה, וכי אפשר לתורה שבכתב בלי התורה שבעל פה? הרי כל התורה שבעל פה היא פירוש התורה שבכתב. מי יודע איך שוחטים? כתוב בתורה בזה וכתה. אפילו ברית מילה. ביום השמיני מול בשר אורלתכם. בשר? איפה? בתנך עצמו יש ארבע אורלות. אורלת הלב, אורלת האוזן. מי אמר? אולי ברית מילה זה לתת פנס באוזן לתינוק. אז ודאי שהתורה שבעל פה היא מפרשת התורה שבכתב, ולכן קשה לומר שעם ישראל אמר, ריבונו של עולם, נעשה ונשמע את התורה שבכתב, ועל התורה שבעל פה עם ישראל אמר, לא על זה סגרנו דיל, עד שהשם הרים את ההר ואמר, או שאתם מקבלים או לא. קשה. טוב, בואו נתקדם לדברי התוספות. התוספות כותבים שבעצם עם ישראל קיבל על עצמו את התורה בבחינת נעשה ונשמע. אממה, היה חשש שעם ישראל יחזור בו מהמראות הגדולים, יחזור בו מהאמירה של נעשה ונשמע, כשהוא יראה את הר סיני ישן כולו, וכל הברואים את הקולות, אשן, לפידים, ברקים, לפידים. יש חשש שמהחיזיון האורקולי עם ישראל יחזור בו, לכן בא הקדוש ברוך הוא, תלש תר ואמר, כפה עליהם ארכי גיגית, אם מקבלים אתם תורה מוטה ואם לאו וכו'. זה דברי התוספות. ועל זה בא מהר"ל, וזה עיקר השיעור שלנו, מהר"ל בתפארת ישראל בפרק למד ב', בא מהר"ל, לב, הלב של המהר"ל, בא מהר"ל ואומר לו, תדע לך, שבאמת, קודם כל הוא מקשה על התוספות, שתי קושיות, אומר, קודם כל, מה אתה מבטל? מה אתה מבטל את כל הזכויות של עם ישראל? איזה זכויות עצומים, חז"ל אומרים, שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, באו מלאכי השרת, נתנו להם שתי כתרים, 1,200,000 כתרים מלאכי השרת שמו על הראשים של עם ישראל. אז איך אתה מבטל את זה? נראה לך שעם ישראל יוותרו על זה בכזו קלות, שאתה אומר, יש חשש שהם יחזרו בהם כשהם יראו את האש הגדולה. מה הקשר? למה? למה הם יוותרו על הזכות הזאת שלא תסוף מהם ומזרם אחריהם? זה וואן, קושייה ראשונה. וקושייה שנייה, אומר המהר"ל, אם זה נכון, אז למה הקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר גיגית עוד לפני כל המעמד הגדול הזה של והר סיני ישן כולו? חכה, תראה אם הם חוזרים בהם, אל תכפה. ולכן לשיטת המהר"ל, המהר"ל יש לו הסבר מתוק מדבש. המהר"ל בעצם נותן שלוש תשובות למה היה צריך את הכפייה. התשובה הראשונה של המהר"ל זה שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית מצד זה שנצחיות העולם תלויה בנצחיות התורה. זה לא תלוי ברצון שלנו. לנו יש איזו תחושה שיש עולם ויהיה מאוד נחמד אם נקיים בתורה, גם הוא יתנהל בצורה מאוד נחמדה. אומר אמר, לא, זה לא קשור. תדע לך שיש איזה חוק כזה שהקדוש ברוך הוא אמר שנצחיות העולם תלויה בנצחיות התורה, הוא כותב, ואם אין תורה העולם חוזר לתוהו ובוהו, ולכן צריך כפייה כדי להסביר לך. תקשיב טוב, אתה לא מבין, תורה זה משהו אחר לגמרי. זה לא ש... וואו, יהיה טוב אם נעשה תורה, אם נקיים תורה, אם נלך בחוקות השם. לא! אתה לא מבין כלום. התורה היא העולם. ובלי תורה אין עולם. שכחתי אולי רק להזכיר שבסיפור עם ה... בסיפור של והתייצבו בתחתית ההר מלמד שקפה עליהם ארכי גיגית, המדרש אומר, מכאן מודעה רבה לאורייתא. המדרש אומר שמכאן בן אדם, עם ישראל יכל לחזור בו בדור מן הדורות ולהגיד, ריבונו של עולם, לא רוצים. אבל אומרת התורה, ואף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש. בימי אחשוורוש אין יותר את התירוץ הזה. למה? כי עם ישראל הוסיף על עצמו עוד מצווה, את מה? את מקרא מגילה. כך כתוב בגמרא במסכת מגילה בדף י' ד'. 48 נביאים ו7 נביאות היו להם לישראל, לא פחתו ולא תראו מה שכתוב בתורה, חוץ ממקרא מגילה. מה ידרוש? מה הם דרשו? בקיצור, עם ישראל מוסיף על עצמו מצווה. כשאתה מוסיף על הגב שלך מצווה, אתה מראה שהתרי"ג לא היו כבדים. אז כבר אין אפשרות להגיד, מכאן מודע רבה לאורייתא. בוא נחזור למהר"ל, סליחה. אז המהר"ל מפראג אומר, תירוץ ראשון, נצחיות התורה, נצחיות העולם, תלוי בנצחיות התורה. ולכן צריך כפייה. כי זה לא תלוי בך, אחי. זה תלוי בזה שהעולם צריך, אין מה לעשות, אי אפשר לעולם להיות בלי תורה. זה חייב שזה יהיה כפייה. אני אתן אולי כמה רעיונות יפים שקשורים לזה שאם אין עולם אין תורה. המהר"ל מביא בעצמו את שאם לא תהיה תורה אז העולם יחזור לתוהו ובוהו. כמובן המהר"ל מכוון לדברי המדרש במסכת שבת בדף ח', שריש לקיש אומר מה ידכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. כל יום בבריאה כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, יום שני, שלישי, רביעי, חמישי, השישי. למה לא כתוב שישי? אלא התנה הקדוש ברוך הוא, הרי הוא מדבר עם מעשה בראשית, יום ראשון, שני, אחד, שני, שלישי. התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, אמר להם, ישראל מקבלים תורה מוטב, ואם לאו, מחזיר אני אתכם לתוהו ובוהו. אתם חוזרי, אין עולם. נגמר העולם. אם עם ישראל יקיימו את השישי בסיוון, מוטב. ואם לאו, מחזיר אני אתכם לתוהו ובוהו. וכך מובא גם בחז"ל, בכמה מקומות, שאלמלא תורה, לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר אם לא בריתי יום ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. יש, הייתי פעם אחת בישיבה, עם הישיבה שלי, נסענו פעם אחת לבית אל. אז עוד לפני הקורונה, פגשנו את הרב זלמן מלמד, אז הוא אמר, יש בעולם חיידקים. והם חיידקים לא טובים, אדם מפיץ מחלות. אבל הוא אמר לנו, תדעו לכם שכשלומדים תורה, אז מפזרים חיידקים של חיים בעולם. אז ראיתי ש... אז... שמעתי את הדברים האלה, לקחתי אותם לתשומת ליבי, אבל אחרי כמה שנים ראיתי סיפור ממש יפה שקשור למה שהרב אמר. אתם יודעים, חפץ חיים, סיפור על החפץ חיים. חפץ חיים היה כותב נהדר, הוא כתב את המשנה הברורה, באור הלכה, שער הציון, את שמירת הלשון, את חפץ חיים, את אהבת חסד, את שם עולם, ועוד. אבל חפץ חיים היה לו גם ישיבה ברעדין, שמנתה קרוב ל-400 תלמידים. אבל ישיבה הפעם זה לא כמו ישיבת דרות, שיש לכל אחד פה מיטה, וארון. אז פעם לא היה לא חדרים וגם לא ארוחות, אז הם היו עושים ימים, היו אוכלים ימים אצל אנשי רדין, העירה של רדין. אז החפץ חיים החליט לעשות, רצה להקים את הקונספט הזה פנימיה, אז הוא עשה דינר. דינר זה ארוחת ערב שמזמינים תורמים, והם תרמו, לא תרמו כסף, הם תרמו מיטות. אחד אומר 4 מיטות, 5, 6, זכה מי שברך הבתנו. קיצור, תורמים מיטות. באמצע הדינר נכנס תלמיד. החפץ חיים שואל אותו, אומר לו, החפץ חיים יש לי שאלה. אומר לו, החפץ חיים זה קשור ללימוד? אומר לו, כן. זה דחוף? כן. יוצא החוצה. היה שם עשיר רשע חצוף וגס רוח. איזה עשיר חוצפן. אמר בנוכחות העשירים שהיו לידו, מה זה לחפץ חיים אין בושה? הוא מזמין אותנו מכל רחבי אירופה והוא יוצא בשביל הילד הזה? חזר חפץ חיים אחרי שענה לאותו תלמיד, אז ריבו אז אותו חצוף, אותו רשע, אותו עשיר חוצפן, ואמר לו, נו חפץ חיים, כמה מיטות תרם לך אותו תלמיד? אמר לו חפץ חיים, הוא תרם שיהיה פחות מיטות בבית חולים. הנקודה הזאת של נצחיות העולם תלויה בנצחיות התורה, כי כשאדם לומד תורה הוא מקיים את העולם. יש בזוהר כתוב, הזוהר מביא שכדור הארץ הוא עגול. הזוהר הקדים את המדע בהמון שנים. גם עגול, יש מקומות בכדור שהם יום, ובאותה זמן יש מקומות בכדור שהם לילה. והזוהר כותב שאולי הכוונה היא כדי שיעסקו בתורה. אבל מוסיף הזוהר ואומר שזה לא די שבן אדם יעסוק בבוקר. איזה יופי. אם אין תורה אין עולם, בוא נעמיד מישהו שילמד ביום, מישהו שילמד בלילה, וסלמת. אומר הזוהר לא. משפט נעזר, ואי אסקי דאורייתא יתבני אלמא וישתכלל. בזה עסק התורה יהיה העולם יותר בנוי ומשוכלל, הפוך, ככל שיהיה יותר לומדי תורה, העולם יהיה יותר בנוי, משוכלל מבחינה כלכלית, ביטחונית, צבאית, הכל יהיה יותר טוב בעולם. וזה הנקודה של נצחיות העולם תלויה בנצחיות התורה. אני אזכיר את הרב קוק באיגרות, איגרת שינה א', המכונה גם איגרת אש, שינה א' בהיפוך אותיו זה אש, והרב קוק כותב שזה שאנשים לא שמחים הרבה אנשים מתקשים בלסמוך בתלמוד תורה הזה, כי הם לא יודעים. הם לא יודעים כמה הם מצילים עולם ומלואו בלימוד התורה. עולם ומלואו. אתה מציל עולם ומלואו. אממה, אתה אף פעם לא רואה את זה. מי שנתן משל יפה לזה, זה הרב בן ציון אבא שאול באור לציון, חוכמה ומוסר. הרב בן ציון אבא שאול אומר, תחשוב, אתה הולך ברחוב. פתאום רואה מסעית, סמי טריילר גדולה. בא לקמת ילד בן ארבע, אתה דופק ריצה, לא. זה בסלואו מושן, אתה רץ באמת. טק, מציל אותו. סביר להניח, אומר האור לציון, שתירקם ביניכם, חברות טובה, הוא יזמין אותך לבר מצווה, אתה תחזיר לו כנס בחתונה שלך. סביר, בצדק. הוא אומר, הרב בן ציון אבא שאול, שבן אדם לומד תורה, הוא מציל. אנחנו לא רואים את זה בעיניים, אבל הוא מציל את פלוני ואת אלמוני ואת האיש שם ואת האיש פה ואת העיירה שלו. יש את הסיפורים האלה עם אליהו הנביא, שהיה רגיל, היה רגיל לבוא אצל רבי יהושע בן לוי, ושלושה ימים הוא לא הגיע אליו. רבי יהושע בן לוי אומר לו, מה? סדר בוקר אליהו, מה פשט? יש לנו חברותה. אז הוא אומר לו, אריה טרף מישהו, תקשיבו טוב, ארבע מיל שלך, אריה טרף מישהו, איך אני אבוא אליך? לא הצלחת להגן עליו עם התורה שלך? מה זאת אומרת? היית לא מצוי בצורה יותר חזקה. אתה רואה שתורה מוסיפה חיים לעולם, כיפשו אותו. אז אומר המהר"ל מפראג, לכן היה צריך את הכפייה. כי אם זה היה תלוי ברצוננו בלבד, אז היית יכול להגיד שבסדר, תורה זה משהו נחמד, זה אפילו יפה. אומרת התורה, לא, אתה לא, 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 לא. תבין, אי אפשר לעולם, צריך כפייה, אי אפשר לעולם בלי תורה. טוב, זה סיבה וואן במערל. סיבה שנייה של המערל, המערל כותב, וגם כדי לומר לך, וואי, תנך אין פה? איזה אחד? העולה על רוחכם. אתה יודע מה, אני אפתח את זה פה. יחזקאל. אם יש תפארת ישראל זה גם טוב, אבל בסדר. תביא תנך. יש המהר"ל מפראג מביא שהתשובה השנייה שהמהר"ל מפראג כותב שאי אפשר לתורה בלי ישראל. במילים אחרות אומרת התורה, גם זה צריך כפייה. למה זה צריך כפייה? וזה זה הפשט, זה מה שאפשר להבין מתוך הגמרא. תודה אח שלי. זה יחזקאל?
כן.
תודה. אי אפשר לתורה, אומר המהר"ל מפראג, כדי להגיד לך שאי אפשר לתורה בלי ישראל. וגם פה, תודה, גם פה, אולי נצטרך את התנך גם, תביא. הביאו לי אבל הכל טוב. וגם פה אומר המהר"ל מפראג, שבעצם אי אפשר לעולם בלי, אי אפשר לתורה בלי ישראל. אם התורה נקראת מכתב, עם ישראל נקרא כתובת. וזה אולי הכי מתאים לפשט הגמרא, כי בפשט הגמרא כתוב שעם ישראל יכול לחזור בו בדור מן הדורות. אומר המהר"ל, לא! היה צריך כפייה להגיד, זה לא תלוי בכם! יכול להיות שהפרט יעזוב את התורה? אבל כלל ישראל לעולם לא יכולים לעזוב את התורה! יש פה ביחזקאל, ואני אדבר את בית ישראל. עם ישראל אומרים לזה, זקני היהודה שם הקודם, לא, לא רוצים. באים ליחזקאל, לא רוצים תורה. לא רוצים תורה? אומר להם, בית ישראל חי אני, נאום השם, אם ידרש לכם, והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים, נהיה כגויים, כמשפחות הארצות, שרתת ואבן. חי אני! אתם יודעים מה זה חי אני? נשבע לכם. נשבע לכם, נאום השם, לא ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובחימה שמוכה, הם לא חלכם. אומר הקודש ברוך הוא, זה לא יעזור לכם. אין דבר כזה ישראל בלי תורה, בלי תורה. אין מצב בעולם. עם ישראל, ולכן צריך את הכפייה, כדי להגיד שזה בכלל לא תלוי ברצוננו. הבנת את הנקודה? זה לא תלוי ברצוננו. עם ישראל זה... הוא עם שמוכשר לעסק התורה. אני אגיד את זה בהשקה. המהר"ל מפראג כותב בהשקה על המדרש שלמדנו בתחילת השיעור, שאומות העולם, הקדוש ברוך הוא חיזר אחר אומות העולם, אומר, איפה? מה, מתן תורה היה פעם אחת, איך השם חיזר אחר אומות העולם, רוצים תורה, רוצים תורה. אז הרמב"ם במורה נבוכים כותב שהקדוש ברוך הוא עשה את זה דרך הנביאים שלו. רמב"ם מכוון לזה, אם אתם זוכרים שהנביאים, צופר הנעמתי, הנביאים של איוב, כתוב בגמרא בבבא בתרא בדף ט"ו, שאיוב היה בדורו של משה רבנו. משה רבנו כתב את ספר איוב. אז אם ככה, יוצא שאותם נביאים, בלדד השוחי, צופר הנעמתי, אליפז התימני, אז הם אלה שהלכו לאומות העולם, רוצים תורה? מה כתוב בה? זה מהר"ל. ריאל רבי יהודה הלוי כותב שהקדוש ברוך הוא בא לשרים. לכל אומה יש שרים בשמיים. אבל המהר"ל אומר לא! זה מדרש שבא לבטא את זה שג'וי, ג'וי, גוי לא, לא מותאם לתורה ויהודי כן. יש את הבדיחה הזאת על איזה... יש בדיחה יפה על איזה קט מהמזרח הרחוק, איזה קט אחת שלחה שני נציגים לבדוק את היהדות. איך שהם נחתו בנדבג, שתי חבדניקים הניחו עליהם תפילין. יאחי! לא שאלו את היהודי, אתה נראה קצת מוזר, שאלה, אחי, תפילין. הלכו לכותל, שני ברסלבים הפשיטו אותם, תביא את היד שלך. הלכו אחרי זה לאכול פלאפל בתחנה המרכזית, גם שניים עם עיני ישועה נתנו להם תפילין. אז בערב התקשרו אותה קטלה, תגידו, איך היהדות? שאלו אותם, אמרו, דווקא אחלה דעת, אבל מה זה נחוצים פה? כל שנייה בדקו לנו לחץ דם. אז בקיצור, הנקודה כאילו שג'וי הוא לא מותאם לתורה, ויהודי הוא כן מותאם לתורה, וזה הנקודה שישראל, אי אפשר לישראל בלי תורה. כן? כי אם לא בחמה שבוכה, הם לא חליכם. בזרוע נטויה, ובחמה שבוכה הם לא חליכם. יש באמרל דרך אגב מביא את היחזקאל הזה בפרק אף. ויש, אני חושב שאולי הדוגמה הכי פשוטה לזה, זה הסיפור בגמרא במסכת נידה בדף למד. הגמרא שם אומרת שדרש רבי סמלאי למה הוא בר דומה במאימו, לפנקס מקופל ומונח, ונר דלוק על ראשו שצופה ומביט. העובר צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, הוא מלאך מלמדו את כל התורה כולה, וכשיוצא לאוויר העולם סותרו על פיו, מוריד לו פצצה ומשקחו את כל התורה כולה. וכולם שואלים, אם מלמדו, למה משקחו, אם משקחו, למה לימדו? אז למה לשקח? זה קל, כי אדם לעמל יורד. אבל למה לחפור? למה ללמד? והתשובה שרצתה התורה להגיד, שלכל יהודי התורה כתובה לו על לוח הלב, וכשהוא יוצא לאוויר העולם ולומד, הוא רק מזכיר לעצמו את מה שיש בתוכו כבר. וזה בדיוק הנקודה שעם ישראל לא יכול, גם עם ישראל לא יכול בלי תורה. אז לכן היה צריך כפייה. כי עם ישראל לא יכול בלי תורה. אתה חושב שאתה יכול? המהר"ל מביא, המהר"ל אומר שהכפייה הזאת היא דומה להלכה שאנחנו קוראים אותה פרשת שבוע, על אונס. על ההבדל בין האונס לבין המפתה. אומר המהר"ל מפראג, כפה למר כגיד זה אונס. כתוב על האונס, בניגוד להיגיון, לא יוכל לשלחה כל ימיו. ככה עם ישראל לא יכול לשלח את התורה כל ימיו. אין דבר כזה. יכול להיות שאתה תברח, ויכול להיות שאתה לא יודע מה, תגיע למקומות לא טובים. אבל תדע לך שככלל עם ישראל לא יכול להגיד ביי ביי לתורה. הוא לא יכול. אין מצב. וזו התשובה השנייה במהר"ל מפראג. והתשובה השלישית של המהר"ל מפראג היא תשובה שאני צריך לה לאיזה הקדמה קצרה. המהר"ל מפראג כותב, מדבר על הילה ועל הלול, אני אגיד את זה בפשטות, כי אין בידי פה תפארת ישראל פרק ל"ב. אבל המהר"ל מפראג אומר בפשטות, הוא חולק על גדולי ישראל שמדברים על טעמי המצוות. המהר"ל לא אהב את זה, קודם כל המהר"ל לא היה ירא לחלוק גם על ראשונים. אבל אתם יודעים שכשהרמב״ם כותב ספר עם טעמי המצוות, מורה נבוכים, פרק, הוא מקדיש למורה נבוכים חולק לשלושה פרקים, הפרק הראשון זה יותר ביאור מילים, פרק שני שלישי זה טעמי המצוות. תחשבו שהמהר"ל לא רואה בעיניים וחולק על הרמב״ם, הוא לא, חלק על כל מונה המצוות. המהר"ל אומר, אני לא מבין, לא מונה, חס שלום, חלק על כל נותני טעמי מצוות. אבל המהר"ל לא אוהב את זה שנותנים טעם למצוות. למה אני שומר שבת? כי השבת גורמת ללכידות משפחתית. או אם אני לא אעבוד יום בשבוע, אז אני אעשה תפוקה יותר גדולה בששת ימי השבוע. אומר המהר"ל מפראג, לא אוהב את הטעמים. אתה יודע למה הם קיימים מצוות? כי זה גזירות של מלך, ואנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. אומר המהר"ל, אם אתה הולך לפי טעמי המצוות, אתה לא עובד את השם. אתה עובד יותר את עצמך! נכון! נכון, המהר"ל לא חולק על זה שמהמצוות יוצאים דברים טובים. פשט! יש פסוק על המצוות, לטוב לנו כל הימים לחיותנו כהיום הזה. פשט! אבל לא בגלל דמי המצוות אני מקיים את המצווה, אלא כי הקדוש ברוך הוא צבא, זה גזרות של מלך, ואנחנו עבדים שלו. באופן הזה אומר המהר"ן מפראג, יש זיקה בין העילה לעלול. העילה זה הקדוש ברוך הוא ואנחנו העלולים שלו. זיקה מטורפת. ועכשיו תבינו למה צריך כפייה. אומר המהר"ן מפראג, נייס ונשמע, אני אגיד את זה במשל אולי פשוט. יש בן, יש מדרגת אבא ובן, ויש מדרגת עבד ומלך. בנעשה ונשמע, היינו במדרגה של בן. בכפה למעקה גיגית, זה מדרגה של עבדים מול מלך. בטח כולכם אומרים, ברור שעדיף להיות במלך. אם כבנים, כעבדים. ברור שעדיף להיות בן של מלך, נכון? כי חז"ל אומרים שיש את הגמרא הזאת במסכת קידושין בדף למד וואו. הגמרא אומרת שאם עם ישראל חוטא, אז הם לא הופכים בנים אלא עבדים. מחלוקת רבי מאיר, רבי יהודה. זה כאילו, כשאנחנו חוטאים אנחנו עבדים. אבל תדעו לכם, שגם לפי המהר"ל ואחר כך גם לפי החסידות, יש יתרון לעבד על בן. כי בעוד בן יש לו סיי, יש לו אמירה, נעשה ונשמע, אבל הוא אומר משהו. עבד, היתרון שלו על בן זה שהוא בביטול גמור. וככה אומר המהר"ל מפראג, דווקא כשאנחנו בביטול גמור אנחנו יכולים לקבל את התורה באופן הכי מטורף שיש, הרבה יותר ממה שאנחנו ישנו, אנחנו נמצאים כאן, יש לנו ממשות. אני אומר נעשה ונשמע, אין אני בעבד, זה ביטול גמור. והמהר"ל אומר רק ככה אדם מזקק את הנקודה הזאת של העילה והעלול. ולכן אומר המהר"ל מפראג, משה רבנו נותן לתורה. שמתם לב כאילו מה מיוחד במשה? משה רבנו נותן לתורה כי הוא היה בביטול גמור. מישהו אמר לי שהביטוי עבד השם בחמשת חומשי התורה נאמר רק על משה רבנו. נכון, כתוב בחז"ל, אני מכיר מדרש 18 נקראו עבדים, אבל עבד השם, הכינוי הזה עבד השם, רק משה רבנו נקרא, כי משה באמת היה בביטול גמור, ולכן משה רבנו זכה להיקרא תורה. משה רבנו היה כל כולו זכרו תורת משה עבדי, זה פסוק במלאכי, זכרו תורת משה עבדי. ואצל משה גם הדברים שהם לכאורה הכי נראים לא תורה שהוא עשה, לומדים מהם תורה. תגידו לי אתם, אם הייתם רואים את רב הבית כנסת שלכם מוציא ספר תורה וזורק, אולי אתם זורקים אותו, נכון? אצל משה רבנו הוא שובר את הלוחות. וחז"ל למדו מזה הלכה, מכאן שביטולה היא יסודה. לפעמים מבטל תורה זה קיום התורה. תחשבו כאילו משה רבנו כל המעשים שלו, לא יודע מה, אבצ'י היה הלכה, הוא היה כולו תורה. למה? כי הוא היה כולו ביטול. אצל משה רבנו היה ביטול עצים. הייתי מעריך, אבל אנחנו, אני רוצה גם להספיק לדבר. אני אגיד את הנקודה הזאת של הביטול העצים של משה רבנו. כשחז"ל אומרים במשנה בפרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני, הוא שרה ליהושע וישוע לסגנים סגנים. משה קיבל תורה מסיני? איפה, מה היה צריך להיות כתוב בעברית תקנית? משה קיבל תורה בסיני או מהשם. אם אתה רוצה להגיד לי מי אמן ומי הנימן, תגיד מהשם. אם אתה רוצה להגיד where is it, איפה? בסיני. אז מה הפשט? אז הייתי הסבר טיל, סיפור יפה על הבית יוסף, פורסם מאוד, שהבית יוסף שכתב את שולחן ערוך ואת הבית יוסף על הטור ואת הכסף משנה על הרמב״ם ואת שותף כתרוכל, הוא כתב עוד ספר מיוחד שנקרא מגיד מישרים, ספר שרבי יוסף קארו, רבי יוסף קארו ברם מלאך מכוח תורתו וקדושתו, ועם המלאך הוא היה מדבר ומהדיבורים נכתב ספר. ויום אחד המלאך רואה את רבי יוסף קארו עצוב, אומר לו מה אתה עצוב? כתוב פקודה שמשרים שמחי לב, אסור להיות עצוב, אתה דתי, לא? אז אומר לו רבי יוסף קארו למלאך, יש איזה תוספות שאני לא מצליח להבין. אמר לו המלאך, מה הבא? אני אביא לך קוד. קוד, תגיד אותו, תבין. כן, כן, תביא. קיבל את הקוד, אמר מה שאמר, זכה להבין את התוספות. יום למחרת הולך רבי יוסף קארו ברחובות צפת, שומע מלמד דרדקה. מלמד תינוקות מקשה את הקושיה שהתקשה בה, וילד לא יותר מגיל 12 עונה את התירוץ. טוב, חלשה דעתו של רבי יוסף קארו יותר מיום האתמול. פגשתו המלאך, אומר לו, עכשיו למה אתה עצוב? אמר לו, כי מה שאני קיבלתי במתנה, ילד קטן השיג בדעתו. אמר לו המלאך, לא הבנת כלום. עד שאתה לא הורדת את ההבנה הזאת בעולם, עד שלא השגת, לא ירדה ההבנה הזאת לעולם, אף אחד בעולם לא יכול להבין אותה. מרגע שירדה ההבנה הזאת בעולם, כבר כל אחד יכול להבין. כשכתוב משה קיבל, זה הסיפור, כשכתוב משה קיבל תורה מסיני, זה ממה מקור או ממה מתוך. אם רצונך לדעת למה משה קיבל תורה, למד מסיני. מה סיני? ארענב, אף משה איש ענב. סיני הוא ארענב. גמרא מסכת סוטה בדף ה', הגמרא אומרת, תבור בה מבית אלים וכרמל מאספמיה, באים כל הערים, תורה עלינו. אומר להם הקדוש ברוך הוא, למה תרצדון? ערים גבנונים, הרחמת אלוהים ושיבתו. אומר להם הקדוש ברוך הוא, למה תרצדון? תרצדון זה אותיות תרצו דין. ערים גבנונים, כולכם גבנים אצל סיני. אתם כולכם בעלי מומים ליד סיני שלי. ולכן הנקודה הזאת של משה, היא משה הוא בעל התורה, כי משה הוא בעל הביטול הגמור. דווקא בכוח הביטול של משה רבנו זוכה לתורה. אם ככה פני הדברים, בוא נחזור לדברי המהר"ל. אומר המהר"ל מפראג, אתה יודע למה היה צריך כפייה? כמו שאמרנו, כי כשאתה אומר נעשה ונשמע, עם כל הכבוד יש אותך שאומר נעשה ונשמע. אבל כשכפה עליהם אך יגיגית, זה ביטול גמור. וכמו שאמרנו, כדי להצמיד את העילה לעלול, כדי לעבוד את השם כראוי, כדי להשיג את התורה צריך ביטול גמור. אז כפה למר כגיגית. אבל אז מסיים המהר"ל מפראג בשתי משפטים מאוד חשובים. אבל אז אומר המהר"ל מפראג, אומר המהר"ל בלשון שלי, שלא תבינו לא נכון, באמת עם ישראל הקדים נעשה לנשמע, אבל זה מצד ישראל, הם הקדימו נעשה לנשמע, ומגיע להם על זה ישר כוח ואת כל הפרחות כולם. אבל מצד הקודש ברוך הוא היה צריך את הכפייה בגלל מה שאמרתי לך. בסדר? אז כאילו לא סותר את זה שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, אבל השם אמר, מה אני אעשה? אני חייב להביא להם כפייה, או כמו שאמרנו, כי נצחיות העולם תלויה בנצחיות התורה, או כדי להגיד ש אי אפשר לתורה בלי ישראל, או כי הדרך לקיים את התורה באופן הראוי ביותר חייבת להיות דרך כפייה. האם הבנתם את המהר"ל הזה, שלושת התשובות? אפשר לענות, בסדר? הבנתם את שלושת התשובות או תצטרכו וידאו אחרי זה לחזור על זה? אז יש, יהיה וידאו. אז זה הנקודה של המהר"ל. אני אסיים בדברים מתוקים שכותב בעל התניא. בעל התניא כותב, כפה למר כגיגית, חבר'ה, הפוך מהפשט. כפה למר כגיגית, זה לא שהקדוש ברוך הוא הצמיד להם זיגזאוור לפנים ואמר להם מקבלים תורה מותאבים לו. אומר בעל התניא, כפה למר כגיגית, זה הקדוש ברוך הוא הריף עליהם אהבה כל כך גדולה. אהבה, מתיקות, חיבוק מטורף. שימו לו את החזור השירים, אני לא הולך בגן. שם ישראל מאליו, זה היה כאילו סוג של כפייה, יותר בכיוון כפייה שהיא כפייה. מאליו אמר נעשה ונשמע. ושתי הערות יפות אומר הרבי מלובביץ' על הדבר הזה. שימו לב שלפעמים כפייה, לפעמים שאנחנו מרבים אהבה, אנחנו ממיסים בן אדם, גם איזה מחיר רחוק בעולם. שמעתי סיפור יפה על איזה חבדניק אחד מבוגר שאמר שהוא הניח תפילין ובא לבן אדם ממש רחוק מתורה ומצוות, ממש, ואמר לו, אחי היקר והאהוב והמתוק, בא לך להניח תפילין? אמר לו, תשמע, אני לא מאמין בזה, אבל ביקשת כל כך יפה, המסת לי את הלב. רץ לזה. אז זה כאילו כפה למר כגיגית. לפעמים כאילו, לפעמים שאתה מרעיף אהבה על בן אדם, אתה כאילו כופה אותו לעשות מה שאתה מבקש. אז זה סתם, זה מסר בעבודת השם. אבל הרבי היה שתי הערות ואני אסיים בזה. הרבי מלובביץ' אמר שתי הערות יפות על בעל התניא הזה. הערה ראשונה, זה נראה כאילו נעשה ונשמע היה אחרי כפה למר כגיגית. כן, נכון, מתוך הכפייה עם ישראל אמר נעשה ונשמע. אבל זה לא נכון, במדרשי חז"ל מה כתוב? רש"י כותב שבדלת בסיוון עם ישראל אמר נעשה ונשמע. ובבב ובזין כפה למרכיגית. מחלוקת רבי יוסי, חכמים. אבל אומר הרבי, אני מצאתי מדרשים, יש מדרשי חז"ל שכפיית ההר כגיגית הייתה לפני נעשה ונשמע. אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אתם יודעים, הרבי היה מומחה, הרבי לובביץ' היה מומחה ברשי, והוא אומר שאם מדקדקים ברשי רואים שגם רשי לא חושב שקפה עליהם הר כגיגית, זה תלש את ההר ואמר לה אם אתם מקבלים מותיו ואם לא אני קובר אתכם פה. גם אצל רשי אפשר לראות כמו בעל התניה. א', כשרשי מזכיר את כפה למרכגית, הוא לא מוסיף ואומר אם מקבלים אתם תורה מוטב ואם לא שם תגבורתכם. את זה רשי לא כותב. והראיה הכי ניצחת בדברי רשי, תראו איזה יופי. מכירים את פרשת האזינו? בפרשת האזינו, שהתורה אומרת על פרשת האזינו שיש בה עבר ועתיד, ועולם הזה ועולם הבא והכל, בקיצור השירה שיש בה את הכל, אז באזינו כתוב בתחילת יסובבנו יבוננהו. מכירים את הפסוק הזה? הנה ימצאו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון, יסובבנו יבוננהו יצרנהו כאישון אינו. הפסוק הזה הוא טוב או רע? חבר'ה, יש פה, אמרתי יפה, משביטה מעינו זכרם, יש פה פסוקים קשים רצח, בנים לא אמון בהם. הפסוק הזה אני שוב אומר, כי חלק השם אמו, יעקב חבר נחלתו, ימצאו בארץ מדבר, ובתוהו ילל ישימון, יסובבנו, יבוננהו, יצרנהו, ישמרהו כאישון אינו. הפסוק הזה הוא טוב או רע? טוב, נכון? השם שומר עלינו כמו בבת עינו. תראו מה רשי כותב על יצרנהו יסובבנו, זה לא יאומן. רשי כותב ככה, יש פה רשי? כן. רק למה לא מסודר? עכשיו אני רואה למה לא מסודר, כי יש פה את הרשי הזה. תראו איזה יופי, אומר רשי, סובבנו שם סיבבם והקיפם בעננים, סיבבם בעננים, סיבבם בדגלים, וסיבבם על ההר. אומר רשי שקפה עליהם, וסיבבם בתחתית ההר שקפה הוא עליהם כגיגית. יוצא שלשיטת רשי זה לא דבר רע שעם ישראל קפה עליהם כגיגית, זה לא כמו שהבנו, תפסו אותי, אני משחרר. זה מסביר גם את האדמור מסלונים. אני אומר, הגישה החסידית של קפה עליהם כגיגית, האדמור מסלונים גם כותב שזה זה כלי קיבול של ברכות שהקדוש ברוך הוא מריף על עם ישראל. אז הנקודה היא בגישה החסידית, שהיא באמת נוטה יותר אל אהבה יותר מהירה, אפשר לראות את הנקודה הזאת שגם כפה למר כגיגית, זה לא במובן השלילי, לא במובן של עירה, אלא גם במובן של אהבה אחת גדולה. אז טוב, אז למדנו, מוריי ורבותיי, למדנו כמה מעלות בתורה, הזכרנו את הנקודה הזאת של המהר"ן מפראג שמביא את שלושת הדברים האלה של אי אפשר לעולם בלי התורה ואי אפשר לישראל בלי התורה, וכמו שאמרנו שהנקודה הזאת של ביטול היא זאת שאפשר, בזכות הביטול אפשר לקיים את התורה באופן הטוב ביותר. ואחר כך סיימנו בזה שבחסידס אומרים שקפה עליהם כגיגית, זה הרעיף עליהם אהבה. אז יהי רצון בעזרת השם שנזכה לקיים את התורה בביטול גמור, אבל כמובן מתוך אהבה גדולה. אמן ואמן.